ברוכים הבאים, ברוכים החוזרים, גם אנחנו שחוזרים לשדר ולמאזינים שחוזרים. פתיחת עונת החורף, סמסטר החורף של שידורי קשת, כל שידורי תורה, שידורי התורה של ישיבת הר עציון. כאן זה עזרא ביק, אני מאחל לכולם שנה טובה. אנחנו פותחים היום השיעור הראשון של העונה החדשה. שיעור של פרשת השבוע זה שיעור זה פרשת בראשית. מהשבוע הבא אנחנו נתחיל לשדר כל יום, החל מיום ראשון, עם השיעור של הרב מידן בספר קהלת. ואני מברך את כולם שחוזרים, אני חושב שכולם חוזרים ממש במרץ. אם הייתה אפשרות לשפר את הצד הטכנולוגי, אצלנו שיפרנו קצת, אני מקווה גם אצלכם. ואני חוזר ומעודד כל אחד להשתמש במכשירים ניידיים ב-MP3, כדי שתוכלו לקחת את התורה איתכם בכל מקום, לעבודה, לנסיעות, לג'וגינג, מה שרוצים, למלא את הזמן הפנוי, הזמן שמופנה על כוחנו מדברים אחרים, שנמלא אותם בתורה, בתורה יומיומית, וכך נוכל באמת ללמוד תורה כל יום, להגיד בהם יומם ולילה. עכשיו השיעור זה פרשת בראשית, שיעור פרשת השבוע של הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. בפרשות הראשונות בחומש בראשית, אנחנו פוגשים דמויות רבות, אבל ניתן לומר שיש לנו ארבע דמויות בולטות במיוחד. שלוש מהן מפורסמות, 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם. אדם, נוח ואברהם הם ללא ספק שלוש הדמויות הראשונות בתחילת הבולטות, בתחילת ספר בראשית. יחד עם זאת, קשה להתעלם מדמות רביעית, דמותו של חנוך, שגם עליה נאמרים דברים אומנם קצרים אבל משמעותיים, כמו ויתלה חנוך את האלוקים, ביטוי שנאמר גם על נוח. ואם כן, ניתן לומר שבסך הכל ארבע דמויות יש לנו, אדם, חנוך, נוח ואברהם, כאשר ניתן לראות שישנה התפתחות מדמות לדמות עד אשר אנחנו מגיעים לדמותו החיובית המושלמת של אברהם, שבו בחר הקדוש ברוך הוא להיות אב לגויים ואב לעם ישראל. ננסה לעמוד על מהותה של ההתפתחות הזאת מאדם עד אברהם, אבל באופן מיוחד נמקד את המבט בדמותו של חנוך, ונראה מה המשמעות דמותו של חנוך, הדמות המסתורית הזאת של חנוך, וכיצד דמותו משתלבת בתהליך ההתפתחותי שאנחנו רואים שעובר מאדם דרך נוח ועד אברהם. כאמור, בסך הכל על חנוך אנחנו לא מוצאים הרבה. רק 4 פסוקים בתורה מוקדשים לדמותו של חנוך, ושם נאמר, ויחי חנוך 5 ו-60 שנה ויולד את מתושלח, ויתלה חנוך את האלוקים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה ויולד בנים ובנות, ויהי כל ימי חנוך 5 ו-60 שנה ו-300 שנה, ויתלה חנוך את האלוקים ואיננו כי לקח אותו אלוקים. בתיאור הזה בולטים שני שינויים מהמבנה הקבוע שבו נוקטת התורה ביחס ל10 הדורות שמאדם ועד נוח. ראשית, במקום הנוסח הקבוע, ויחי פלוני אחרי הולידו את אלמוני כך וכך שנים וילד בנים ובנות, נאמר כאן תוספת, ויתלה חנוך את האלוקים אחרי הולידו את מתושלח. זאת תוספת שחורגת מהתבנית הקבועה. שנית, שלא כמו הסיומת הרגילה, והיו כל ימי פלוני כך וכך שנים וימות, הרי שאצל חנוך לא נאמרה בכלל מיתה, אלא רק ויהי כל ימי חנוך 5 ו-60 שנה ו-300 שנה, ואז התוספת, שוב התורה חוזרת ויתלה חנוך את האלוקים, ומסיימת, ואיננו כי לקח אותו אלוקים. הדמות של חנוך מעוררת שאלות, מה פירוש ואיננו כי לקח אותו אלוקים? מדוע לקח אותו אלוקים? אולי השאלה הקשה יותר היא, מה היחס בין העובדה שמצד אחד חנוך נאמר עליו והתעלה חנוך את האלוקים, לבין העובדה שהחיים שלו היו הרבה יותר קצרים מחיים של האחרים. והיא כל ימי חנוך 560 שנה ו-300 שנה. בסך הכל 365 שנים. זה מעט מאוד יחסית לדורות שקדמו לו ולדורות שבאו אחריו. ובאופן מיוחד זה בולט ביחס לשתי הדמויות שהוא נמצא ביניהם. אביו של חנוך, ירד, חי 962 שנה. ובנו של חנוך, מתושלח, חי כידוע את מספר השנים הרב ביותר, 969 שנה, עד שבפינו הפך להיות ביטוי זקן כמו מתושלח. ואילו חנוך חי כמעט שליש מהחיים של אביו ושל בנו, וזה מעורר באופן מיוחד את השאלה, מדוע? הרי בדרך כלל בתנ"ך אורך חיים הוא פונקציה של הליכה בדרך השם. השכר על קיום המצוות זה תמיד למען ייטב לך, למען יאריכון ימיך, את מספר ימיך המלא וכל הדברים הללו מצד אחד, ומצד שני קיצור ימים זה תמיד מעיד על עונש, כמו למשל בדברי איש האלוקים אל אלי, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. ואז השאלה באמת מתחזקת, מדוע חנוך חי כל כך זמן כל כך קצר, למרות שדווקא הוא היה זה שהתהלך את האלוקים. הסתירה הזאת ביחס לדמותו של חנוך באמת יכולה להוביל לאחת משתי גישות, וגם בחזל וגם במפרשים אנחנו מוצאים את שתי הגישות הללו. מצד אחד ניתן לומר שחנוך הוא דמות שכולה חיוב. ולהסתכלות החיובית על חנוך ניתן להוסיף אולי את העובדה שהוא נולד בדור השביעי לאנושות, וחזל כבר עמדו על כך בפסיק דרב כהנה שכל השביעין חביבין, ובין השאר בין זה שמונים את היום השביעי והחודש השביעי והשנה השביעית וכדומה, מונים גם את בדורות השביעי חביב ומזכירים את חנוך. אם כך, מדוע חי חנוך זמן כל כך קצר? ניתן לומר שאורך זמן, לפחות בדורות הראשונים, איננו מבטא דווקא את הצדיקות מיוחדת, אלא להפך. אורך החיים, האריכות הימים הבלתי נתפסת של דמויות בראשית הייתה חסרת מטרה. ואילו חנוך חי, נשים לב למספר השנים, 365 שנים, כלומר בדיוק מספר ימות השנה. וזה אומר שהוא כבר הגיע למין שלמות כזאת. אם נקרא את דברי הרלב"ג, כך הוא ראה את דמותו של חנוך. והנה לזאת הסיבה לא זכר בו מיטה וזכרה בשאר האנשים שנזכרו עמו, להורות על ההבדל שהיה בינו וביניהם, כי הוא השלים נפשו והגיע לו שלמותו, ושאר האנשים ההם מתו בלא חמדה. זאת גישה אחת שרואה את חנוך כדמות שכולה חיוב, ושדווקא מספר השנים היחסית עגול שחי חנוך מבטאת את השלמות שלו, ולא כמו האנשים שחיו לפניו ואחריו. מצד שני, אין ספק שגם בחזל וגם בראשונים אנחנו מוצאים דעות שרואות פן שלילי בעצם העובדה שהוא מת בזמן קצר. ולמשל בבראשית רבה מובאת דעתו של רבי אייבו שאומר, חנוך חנף היה, פעמים צדיק, פעמים רשע. אמר הקדוש ברוך הוא, עד שהוא בצדקו אסלקנו. וכך גם רש"י אצלנו בפרשה מפרש שחנוך אמנם היה צדיק, אבל היה קל בדעתו לשוב ולהרשיע, ולפיכך מיהר הקדוש ברוך הוא וסלקו והמיתו קודם זמנו. אבל שתי התפיסות נתקלות בקושי. מצד אחד, לומר שחנוך היה צדיק מושלם קשה. קשה לראות במספר השנים הזה 365 כביטוי עדיף באיזושהי צורה על חיים של למעלה מ-900 שנה, כמו הרוב המוחלט שמבין עשר הדמויות הראשונות בספר בראשית. מצד שני, לראות את חנוך כדמות שלילית באופן מהותי קשה גם, מפני שאין בפסוקים רמז לכך שיהיה בו משהו שלילי. ויתלה חנוך את האלוקים. לכן נראה שאפשר לראות את אישיותו של חנוך אכן כמורכבת, אבל לא בגלל שחנוך היה חוטא, אלא מכיוון אחר, וכאן באמת נוכל להחזיר את חנוך למיקומו בתבנית שאותה הזכרנו בפתיחה, ביחס שבינו לבין אדם, נוח ואברהם. המשותף לארבעת האנשים הללו הוא שביחס לשאלת מקומו של האדם כחלק מהאנושות בעמידה מול הקדוש ברוך הוא. האדם הראשון נוצר מחוץ לנחלת השם, והוא הובא אליה מאוחר יותר. ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. בהתחלה האדם נברא יחידי, אבל לאחר מכן נעשה לו עזר כנגדו, ולאחר שהוא חוטא הוא כבר מסולק מגן העדן, והוא לא יכול לחיות במחיצה אחת עם כל השם אלוקים שמתהלך בגן. לכן האדם מוחזר למקום שממנו הוא נוצר, וישלחהו אלוקים מגן העדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. כלומר, האדם נלקח ממקום הולדתו, ובסופו של דבר הוחזר למקום שהוא לוקח משם, מפני שהוא לא יכול היה לחיות עם הקדוש ברוך הוא באותו מקום בעקבות החטא. אצל חנוך אנחנו לא מוצאים חטא, אבל אנחנו גם לא מוצאים שהוא פועל איזושהי פעולה בעולם. האדם הראשון הונח בגן עדן לעובדה ולשומרה, וגם כשהוא הוחזר לאדמה שהוא לוקח משם, הוא נלקח לעבוד את האדמה. חנוך לעומת זאת, כל מה שנאמר עליו פעמיים זה הביטוי ויתלה חנוך את האלוקים. בביטוי הזה יש נימה כפולה. מצד אחד חנוך מתהלך את השם, זה בניגוד לאדם הראשון שכל מה שראינו שהוא ירא מפני השם שמתהלך בגן. אבל מצד שני הביטוי הזה יתהלך את האלוקים, הוא מלמד על התייחסות ישירה לקדוש ברוך הוא שהיא מנותקת מן הסביבה הקיימת. האדם הראשון נלקח לפני החטא למציאות מוחשית, והוא הצטווה לחיות בחיים מוחשיים גם בגן עדן לעובדה ולשומרה. אבל חנוך לעומת זאת עשה בדיוק את המסלול ההפוך, הוא נלקח מתוך המציאות המוחשית למציאות מטאפיזית שאנחנו איננו יודעים עליה דבר, ואיננו כי לקח אותו האלוקים. כלומר, גם את האדם וגם את חנוך הקדוש ברוך הוא לקח, אבל בעוד שהאדם הקדוש ברוך הוא לקח אותו לתוך מציאות מעשית מוחשית, חנוך נלקח למציאות מטאפיזית. אפשר לומר שחנוך חי חיים מנותקים מן האנושות, הוא התרחק מבני האדם וראה את עצמו כעובד ישירות עם הקדוש ברוך הוא, מתהלך את האלוקים. ועל כן הקדוש ברוך הוא לקח אותו לא מפני שהוא היה חוטא, אלא מפני שהוא באמת לא התאים לעולם, מפני שהבני האדם לא נבראו רק בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אלא הם נבראו ללכת בתוך ולחיות בתוך העם, בתוך העולם, ולעבוד ולפעול בתוכו. וכביכול חנוך בניתוקו מן העולם גם גזר על עצמו להיות ללקח מן העולם, כי לקח אותו אלוקים. הביטוי והתהלך את האלוקים נאמר רק על דמות אחת נוספת, כפי שכבר הזכרנו בהתחלה, וזאת דמותו של נוח. אבל אצל נוח כבר יש התפתחות מעבר לדמותו של חנוך. בעוד שאצל חנוך נאמר רק הביטוי והתהלך חנוך את האלוקים, הרי שנוח נאמר עליו נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. התיאור של נוח כצדיק תמים בדורותיו מלמד על מעורבות כלשהי בתוך החברה. אבל יחד עם זאת, נוח עדיין מתהלך את האלוקים. ובכל הקשור לעבודת השם, נוח בכלל לא משתף את הציבור עמו. והדברים ידועים על כך שנוח איננו מבקש רחמים על דורו, וחזל בהקשרים שונים, גם במדרש, גם בזוהר, באמת מתחו ביקורת על נוח וראו את ההבדל הגדול שבין נוח לבין אברהם, בכך שנוח הוא, בעוד שאברהם ביקש רחמים אפילו על סדום, נוח לא עשה דבר, אלא נשאר בתוך העולם הסגור שלו, נכנס לתוך התיבה שלו, והתנתק לגמרי מן הסביבה. יחד עם זאת, ראוי לעמוד על ההבדל שבין נוח לבין חנוך. בעוד שחנוך היה מנותק לגמרי מן העולם, והוא נלקח למציאות לגמרי מטאפיזית, גם נוח נלקח, אבל הוא נלקח לא למציאות לגמרי מטאפיזית, אלא לתיבה. בזמן שהוא היה בתיבה, העולם חרב, ובזה מעודה מסוימת יש כאן ניתוק בינו לבין העולם, אבל לאחר המבול, נוח חזר אל המציאות, והתחיל שושלת דורות חדשה, שממנה נוסדה האנושות עד עצם היום הזה. כלומר, בסופו של דבר, אפשר לראות אצל נוח שיפור מסוים לעומת חנוך. מעורבות יותר גדולה בחברה מצד אחד, ומצד שני לא מעורבות מספקת ולא לא מעורבות כזאת שתאפשר לו לבקש רחמים על דורו, להיות חלק מדורו, ולכן גם נוח לא נבחר להיות אביה של אומה נבחרת. אצל אברהם אבינו נסגר המעגל. בדומה לאדם הראשון, נולד גם אברהם מחוץ לנחלת השם, וגם הוא הובא אליה בצו השם, כשם שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם והניחהו בגן עדן, כך הקדוש ברוך הוא לקח את אברהם, באותו ניסוח שאומר יהושע בסוף ימיו, פרק כ"ד, ואקח את אברהם אביכם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען. אבל שלא כמו אדם הראשון, אברהם לא הפר את התנאי שבזכותו ישב בארץ ישראל בנחלת השם, ושלא כמו חנוך ונוח, הוא לא הסתפק בהליכה את השם, במנותק מן החברה שמסביבו, אלא להפך, אברהם פועל בתוך האנושות, אברהם קורא בשם השם, הוא פועל בשם הצדק, הוא זוכה לברכה ממלכי צדק, הוא מוכיח את אבי מלך על פי עקרונות של צדק ומשפט, הוא מעורב בתוך החברה ומנסה להשפיע עליה. כמובן שהביטוי הבולט ביותר להבדל בין אברהם לנוח, הוא עמידתו של אברהם מול הקדוש ברוך הוא בניסיון להציל אפילו את סדום, בניגוד גמור להתעלמותו של נוח מגורל סביבתו. וכאן הדבר החשוב ביותר שמבדיל בין אברהם לבין חנוך ונוח. בעוד שאצל חנוך ונוח המנותקים מסביבתם נאמר הביטוי להתהלך את האלוקים, הרי שאצל אברהם נאמר בפרשת ברית המילה, ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפניי והיה תמים. זאת הפתיחה לפרשת הברית, ברית המילה, הברית שבה נבחר זרעו של יצחק להיות הזרע שימשיך את ברכת אברהם, יקבל את הארץ והקדוש ברוך הוא יהיה לו לאלוהים. התנאי לכך שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו באופן מיוחד על ציבור מסוים, על זרע מסוים, במקום מסוים, הוא לא שאדם ואנשים יתהלכו את השם, אלא יתהלכו לפני השם. זה היה התנאי, והתנאי הזה גם מתקיים. אנחנו קוראים בפרשת חיי שרה כיצד עבד אברהם מספר שאברהם פנה אליו ואמר לו את הביטוי, ויאמר אליי השם אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו איתך. כמשיח לפי תומו מספר עבד אברהם שאברהם העיד כביכול על עצמו שהוא אכן התהלך לפני השם. ולקראת סוף ספר בראשית, בדברי הפרידה של יעקב ליוסף, הוא אומר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מודיע עד היום הזה. ההבחנה הזאת בין להתהלך את לבין להתהלך לפני, לא נעלמה כמובן מעיניהם של חז"ל, ובמדרש בראשית רבה בפרשה למד נאמר כך, את האלוקים התהלך נוח. רבי יהודה אמר, למלך שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטון, אמר לקטון הלוך עמי ולגדול הלוך לפניי. כך אברהם שהיה כוחו יפה התהלך לפניי, נוח שכוחו רע, את האלוהים התהלך נוח. אבל מסתבר שההבדל בין כוחו יפה לכוחו רע הוא לא רק בשאלת העוצמה והכוח שיש לאדם. משמעותו של הביטוי להתהלך לפני השם היא להתהלך בתוך הארץ, עם אנשים, ודווקא מתוך המעורבות הזאת בחברה להתהלך לפני השם. זאת בניגוד לדמויותיהם של נוח וחנוך שהם הלכו את השם. ואני רוצה לקרוא כאן שני משפטים יפים שכותב רש"ר הירש בפרשתנו על חנוך, וזו לשונו. ביקש חנוך להכשיר את עצמו להתהלך עם האלוקים. לשם כך התרחק מן ההמונים, מפחד או מבוז, אולם התבודדות והתנזרות אינה דרך יהודית. הצדיקים והחסידים שלנו חיו בתוך ההמון, עם ההמון ולמען ההמון. הם ראו את תפקידם להעלות את ההמונים אליהם. זו אם כן ההבחנה שבין אברהם לבין חנוך ונוח. לסיכום, עמדנו על קו ההתפתחות שעובר בין ארבע הדמויות המרכזיות של תחילת חומש בראשית. אדם הראשון נלקח לגן העדן, אך שם הפר את צו השם, ולפיכך נאלץ להתחבא מפני השם המתהלך בגן, ובסופו של דבר גורש משם. חנוך אכן התהלך את השם, אבל הוא עשה את זה במנותק מן הסביבה, ולפיכך נלקח מן העולם בטרם עת. נוח התהלך אף הוא את השם במנותק מסביבתו, אך הוא נהג לפחות כלפי הסביבה בצדק ובתמימות, ולפיכך נלקח ממנה למציאות מוחשית, ואף זאת רק באופן זמני, על מנת שבסופו של דבר הוא יוכל לצאת ממנה ולהעמיד את היסודות לחברה חדשה. אברהם היה הראשון שהורה את הדרך לאבות ולבנים להתהלך לפני השם, להורות לחברה את דרך השם ולהקים אומה שקוראת בשם השם. זה אם כן המסר המרכזי מתחילתו של ספר בראשית, והמסר הזה מחדד את ההתפתחות שאנחנו רואים לכל אורכו של ספר בראשית. התפתחות שמביאה את הצורך של האדם להתהלך לפני השם, ומן אדם לעם, ומעם לעם, וממשפחה לעם, עם ישראל תפקידו ככלל באנושות להוסיף, להתהלך לפני השם ולהיות אור לגויים, ולא להיות עם מסוגר בתוך עצמו.